שלום לכולם. במסגרת שיעורי המודעות, כפי שקראנו לזה, אנחנו בפגישה השנייה. בשבוע שעבר ניסינו להניח את העקרונות באמת לסדרת השיעורים הזו, ואמרנו באופן כללי שעבודת המודעות של האדם, מה שמונח ביסודה, זו מעין הסכמה שלמעשה האדם הוא מחפש משמעות. מודעות פירוש הדבר לחפש משמעות, להיות מודע למעשה, להיות מודע למעשה פירוש הדבר להבין לשם מה אני עושה אותו. לא רק להיות מודע לעצם קיומו, לא בזה נגמרת עבודת המודעות, אלא בעיקר זה לדעת למה אני עושה את מה שאני עושה. לדעת כמובן קודם כל, לדעת ולהודות שאני אכן עושה מעשה מסוים, אבל לא פחות מזה, אלא יותר מזה, הרבה יותר יסודי מזה, הרבה יותר עיקרי וקריטי מזה, זה באמת השאיפה להבין למה אני עושה את מה שאני עושה. כמובן שאלת הלמה יכולה להתפשט על תחומים רבים ומגוונים, עד כדי כך שהשאלה הזו יכולה אפילו לנקר ולהציק לאדם ביחס לשאלת החיים בכלל. למה אני חי? אני מודה שאני חי, אבל כל עוד אני לא יודע למה אני חי, מתפתחת איזו אווירה פנימית של למה זה אנוכי? למה בעצם כל הסיפור הזה, כפי שרבקה חשה את התרוצצות הבנים בקרבה, והיא אמרה, למה זה אנוכי? מה פירוש למה זה אנוכי? כן? למה כל זה קורה לי? מה המשמעות של הכאב שאני מרגישה בתוכי? מה המשמעות של התרוצצות הבנים בקרבי? מה המשמעות התהומית, העמוקה, כן? העליונה, האידיאלית? איך מכל זה יכול לצאת טוב? איך מכל זה יכול לצאת בעניין עולם? מה כל זה שווה לי? מה כל זה שווה? מה נולד מכל זה? אנחנו יכולים לשמוע בדבריה של רבקה מעין אמירה, אם אני לא אברר את התכלית של כל זה, את התכלית הטובה, את הערך המוסף של כל מה שאני חווה, למה לי כל זה? למה כל זה שווה? למה שווים החיים? ודאי וודאי למה שווים היסורים. כן, יש בחיים גם יסורים. אם כן, רצינו לומר שעבודת המודעות, כן, היא מתרכזת בשאלת המדוע. מדוע מלשון מודעות. אמרנו גם שככל שיותר נתעמק, כן, באמת בשאלה של מדוע, ככל שיותר נדלה, נחשוף, נזהה ערכים מוספים, ערך מוסף, שאר רוח, בפעולות חיינו, בהתרחשויות חיינו, ככל שיותר נחשוף את המשמעות, כך נוכל באמת לבוא בשעריה של האהבה. ראינו שמשמעות ואהבה זה הולך ביחד. כלומר, אדם אוהב רק דבר שהוא מבין פחות או יותר, מתחיל להבין, מבין משהו ממשמעותו. כן? בלא הבנת המשמעות, אין אהבה. אם אני לא אבין את המשמעות של שירותי בצבא, אם אני לא אבין את המשמעות של היסורים של יישוב ארץ ישראל, אם אני לא מבין משמעויות כאלו ואחרות, אני לא יכול לאהוב את הדברים. אז הצבענו פעם שעברה גם על הקשר ישיר, שיש בין משמעות לבין אהבה. ואמרנו דבר נוסף, הוא חשוב, כן? שאי אפשר בכלל לבוא בשערי המודעות, אלא אם כן, אנחנו מוכנים, הייתי אומר, לקרוא את המעטה החיצוני, החושי, כן? החושי, שנפרס לעיני החומר שלנו. כן? נתנו לזה דוגמה ואמרנו שהמדע, הייתה תקופה שהמדע לא ידע, שהשולחן הקשיח, כן? והקשה הזה הוא בעצם מורכב ממולקולות. והמולקולות מאטומים, ואטומים, כן? מקוונטים וכן הלאה, יחידות יותר ויותר קטנות של החומר. כל עוד המדע לא העיז לקרוע את המעטה החיצוני של החומר, הוא לא ידע מה זה חומר באמת, הוא לא ידע מה הוא עשוי. והתפיסה החומרנית הזו אינתה את נפשו, כן? תחשבו על זה. שאדם חי עם ידיעה כל כך חומרנית, שהשולחן בעצם הוא מוצק ותו לא, ואין לו יכולת לחדור לתוכיות החומר. בכלל, כמה הפסדים תועלתיים יש מזה שאדם לא יודע מה מורכב החומר באמת, כן? הרי הידיעה היותר פרטנית, יותר פנימית של מבנה החומר, הוא מעניק לאדם הישגים מדעיים פנטסטיים, שמכוחם הוא יכול לשפר את חייו וכו' וכו'. איזה פריצת דרך טכנולוגית, מעצם הידיעה שיש מולקולות, אטומים, קוונטים, קוורקים, כן? ועוד היד נטויה, כן? ודאי, יש רווחים עצומים בידיעה היותר מפורטת של בניין החומר. אותו דבר גם פה. אדם שלא מוכן להסתכל מעבר למעטה החיצוני של התרחשויות חייו. אדם שהוא מדען אטום ולא מדען אטום, אדם שלא מוכן להתבונן, לא מוכן להתבונן, בתוכיות המאורעות, להיות יותר מתוחכם בצורת ההתבוננות שלו על מה שקורה, חייו יהפכו לבלתי נסבלים, וודאי לא יוכל להתקדם בעבודת המודעות. כן? יש לנו הרבה אירועים שקורים לנו בחיי היומיום, בין אדם לחברו. כן? המבט השטחי על האירועים האלו, לאן הוא מביא אותנו בסופו של דבר? בואו נחשוב על כך. כן? אם אנחנו לא מוכנים לבוא בשערי המודעות של התרחשויות היומיום, שבתחום שבין אדם לחברו, אנחנו נבלמים מהר מאוד. כי ברגע שחברי לא יגיד לי בוקר טוב, ברגע שחברי ירגיז אותי מעט, אם אני מסתכל במבט שטחי, לאן אני אגיע? לשנאה. אם אני מביט במבט יותר עמוק, יותר מפוקח, יותר ערכי, יותר מוסרי, מבט של רצון להתקדם, מבט של רצון להבין את המשמעות העמוקה, התהומית, של אירועי היומיום, אני יכול להגיע למסקנה שזה שחברי לא אמר לי בוקר טוב, אולי אפילו זה בא לפקוח את עיניי ולומר לי, אתה זוכר אתמול שלא אמרת לחברך בוקר טוב? אולי זה בא לעורר בך את המחשבה שבעצם היית גם אתה צריך להיות רגיש אתמול. מה אתה אומר? ואולי זה בא לעורר בך את המחשבה שאולי חברך היום קצת עצוב בבוקר, ולא בא לו להגיד בוקר טוב, ומותר לו, מה שנקרא, להיות אמפתי, להבין לנפשו ורוחו של הזולת, להיות יותר מוסרי, יותר רגיש. הנה, זה כבר מבט הרבה יותר משמעותי. הרבה יותר משמעותי. אבל אם אתה תתעקש להישאר במבט הראשוני, או בתגובות הספונטניות הראשוניות, מה שיקרה במרחב החברתי זה רק ריב ומדון. אתה מוכן להיכנס לעבודת המודעות? אתה מוכן להיכנס למימד הרוחני יותר של ההתרחשויות היומיומיות? אתה מוכן להאמין שביסוד כל המאורעות, ביסוד כל המאורעות, מתחבאת ההשגחה האלוקית, שדרך המאורעות היא מרמזת לך רמזים, האלוקים מדבר איתך דרך המאורעות, בשפת הסיפור. היום הלכתי לעבודה, והבוס אמר לי שהוא לא מעלה לי את המשכורת. אתה מוכן להאמין שהשם מדבר אליך דרך הסיפור הבנאלי הזה, הכל כך שכיח? או שאתה רוצה להישאר במישור הכל כך חיצוני, ולהגיע למסקנה, כן, שמצווה לשנוא את הבוס, או כל מסקנה שטחית ושטותית אחרת? לאן תגיע מצורת ההסתכלות הזו? לאן תגיע? אני לא כועס. אני רק אומר שכדאי לנו. אנחנו נבראנו הרי. אנחנו נבראנו בהכנה מתאימה. מצד היותנו נבראים בצלם אלוקים, אנחנו נבראנו בהכנה מתאימה לצלם את האלוקים. צלם אלוקים זה יכולת לצלם את האלוקים, לצלם את דבר השם, לצלם את רצונו, לצלם את צורת הגילוי המיוחדת שלו, האופן שבו הטוב האלוקי מתגלה דרך המאורעות. אנחנו חייבים לקבל בינינו לבין עצמנו החלטה. אני רוצה להסתכל מעבר. אברהם העברי, כך נקרא אברהם אבינו. באחד מלשונות חז"ל הוא נקרא אברהם העברי. כל העולם מן העבר האחד והוא מן העבר השני. או אברהם הוא נקרא עברי כי הוא מסתכל מעבר. תמיד הוא מסתכל מעבר. כשהוא מסתכל על השמש ועל הירח, הוא לא נהפך עובד עבודה זרה של הירח, אלא הוא שואל, מי בעצם ברא את הירח? מאיפה הירח מקבל את כוחו? תמיד הוא שואף להגיע לתכונת המקור. מאיפה הדברים מתחילים? מהי נקודת הראשית? את זה הוא מחפש. הוא לא קולה את עצמו באנרגיה החומרית של העולם. הוא לא נהפך לעובד עבודת אלילים של ירח, שמש, אש, רוח, אפר או מים. למרות שיש להם עוצמה. אבל תמיד הוא שואל את עצמו, מה עומד לפני? מאיפה הכל מתחיל? מי מגלה את כוחו האינסופי בתוך הבריות החלקיות האלו? זה המבט של אברהם אבינו. מזה הוא מגיע לאמונה, מזה הוא משיג את סיפוק חייו. בעצם, הדיאלוג שלו עם המציאות, המציאות החומרית זה דיאלוג עם הבורא. כך הוא יכול להשיג את ההרגשה של משמעות חייו. הוא חי בעולם שהבורא מנצח עליו. למנצח בנגינות, מזמור לדוד. יש מנצח על המנגינות, יש מנצח על הירח, יש מנצח על השמש, יש מנצח על אירועי היומיום שלנו. על המכה שקיבלתי באצבע, על הכסף שאיבדתי, על המכונית שהתקלקלה לי, על האוטובוס שאיחרתי, על החבר שהרגיז אותי, על הכל יש מנצח. זה הכל מנגינות יוצאות מגדר רגיל. ואני צריך להתבונן ולגלות את התווים הפיליים, את התווים של המנגינה הזו. אם לזה אנחנו מוכנים, אם לדרך מופלאה כזו אנחנו מוכנים לצאת, כן? אז האתגרים יהיו מאוד נעימים. אבל זה הדבר הראשון. זו לא עבודה קלה. אם כן, נוכל לבוא ולומר, כן? וזו השורה התחתונה של דברינו שאמרנו כעת. נוכל לבוא ולומר שבעצם אנחנו רוצים לגלות את הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו רוצים, לא פחות מזה. לא פחות מזה. אנחנו מסתכלים על ציור של אמן גדול, ציור של פיקאסו, ציור של ואן גוך. אנחנו רוצים לגלות את כל הגודל של האומן בתוך כל קו בתוך הציור. קו קטן, נקודה קטנה בתוך הציור. אנחנו רוצים לראות את כל הגודל של האומן בתוך הנקודה הגדולה הזאת. לא רק בכללות הציור, אלא בכל נקודה קטנה של הציור, אנחנו רוצים לראות את הגודל מרוכז שם. את זה אנחנו רוצים לגלות. אנחנו רוצים לגלות את פיקאסו בתוך כל נקודה, בתוך כל קו, בתוך כל משיכת מכחול. איזה עונג יהיה לנו כאשר נצליח לראות בתוך הנקודה הקטנה את נפשו הגדולה של ואן גוך, את נפשו הגדולה של פיקאסו. זה דבר נפלא. במילים אחרות, אנחנו רוצים להרגיש קרבה למי? בדוגמה של הציור. אנחנו רוצים להרגיש קרבה לפיקאסו, לאיש הגדול, לאומן הענק. ודאי. אבל אנחנו יודעים שלא נוכל להרגיש קרבה אליו, אלא אם כן אנחנו נזהה את חתימת אצבעותיו בכל תג, בכל תו, בכל נקודה, בכל משיכת מכחול. גם במשיכות המכחול שלא נראות לנו סימפתיות כל כך. פתאום איזה מין קו לא מובן. כן? לא מובן לנו כל כך. אבל המשימה שלנו כרגע בתוך הגלריה זה לפקוח את עינינו ואת ליבנו ולזהות אחרי הכל את חתימת אצבעותיו של פיקאסו בתוך הקו המוזר, התימוני, הלא ברור. זה ברור לנו שאם נתאמץ, נצליח למשוך קו ישיר מנפשו הגדולה והעשירה של האומן אל משיכת המכחול הזו. ואז נרגיש כמובן קרבה לאותו אומן. כן, רגע, כן, לפני שניתן אפשרות לשאלה, כן, אז אולי נתחיל בשאלה, בבקשה, כן. השאלה שנשאלת כאן, לא ברור מדוע צו המודעות הבסיסי של הלמה ומדוע, מקושר אותי בסופו של דבר לשם יתברך. בסדר, אדם צריך לשאול למה ומדוע. אבל מדוע נגזר מזה, כן? שהלמה ומדוע מביא לפגישה עם השם יתברך. הרבה שואלים למה ומדוע. מדען שואל למה ומדוע, והוא לא מצפה להיפגש עם השם יתברך. הוא מצפה ששאלת הלמה ומדוע תחשוף אותו, או תחשוף, כן? את החוק המדעי אליו. הוא יצליח יותר להבין את המבנה של החומר, הוא יכתוב את המאמר ויקבל הכרה בינלאומית מדעית על המחקר שלו ויקבל פרס נובל. הוא חשף, כן, איזשהו יסוד או איזה חוק מדעי. לכאורה, אפשר להסתפק בזה. איפה הקדוש ברוך הוא בתוך התמונה? כל מה שהוא חיפש זה הבנה יותר טובה לגבי משמעות גלי האור. הוא אכן הצליח להגיע למסקנה מסוימת ושמח בשמחה גדולה. קיבל איזה פרס ומענה כספי מאוד גדול. הוכר בקהילה הבינלאומית ונגמר הסיפור. אז ראינו איך, למה ומדוע מביא אותנו לידיעה שכביכול לא קשורה במציאות הבורא. אבל ככל שאנחנו יותר מתעמקים במהות האדם, ואמרנו את זה כבר לא פעם, אנחנו מגיעים למסקנה שהאדם נברא בצלם. אנחנו יודעים שהאדם לעולם לא יוכל להסתפק בתגלית של המולקולות, ולא יוכל להסתפק בתגלית של האטומים, ולא יוכל להסתפק בתגלית של הקוונטים, ולא בתגלית של הקוורקים. עד שהוא לא יגיע למהות המופשטת, שזה השם יתברך שמו, שהוא יצר את הקוונטים ואת האטומים ואת המולקולות. עד שהוא לא יגיע לשם, לא ידע מנוחה. זו הנחה אמונית, אמנם. אנחנו טוענים שכל תכונת החיפוש של האדם היא נובעת מזה שאין לאדם מנוחה, אין האדם מוצא מנוחה, אלא ברוח האלוקית. כל עוד האדם לא יגיע לתגלית המופלאה הזו, של בראשית ברא אלוקים, לקשר המופלא שבין האלוקים לבין הבריאה, כל עוד הוא לא יגיע להבנה הזאת, לא תהיה לו מנוחה. במילים אחרות, כל עוד האדם לא יגיע להבנה מה השם רוצה ממנו, הוא לא יהיה רגוע. הוא לא יהיה רגוע. מלך כוזר, זה בדיוק כל הדחף שלו. כל הדחף החיפושי של מלך כוזר, הוא אומר במפורש, מהו הדחף שלו בספר הכוזרי, מה הדחף? להיפגש עם דבר השם בארץ. מה השם רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני? הוא לא מסתפק בשום הבנה אחרת. והוא הגיע להרבה הבנות, להרבה מאוד הבנות. אבל כל עוד הוא לא יגלה שיש לשם יתברך דיבור אל הנבראים, הוא לא יהיה רגוע. זה מגמת החיפוש, זה מנוע החיפוש שלו. מכוחו הוא הולך לשאול את הפילוסופים, מכוחו של המנוע הזה הולך לשאול את המוסלמים, כן? וכן הלאה, ומכוחו הוא מגיע בסופו של דבר ליהודי, שמברר לו את דבר השם בארץ דרך אברהם, יצחק ויעקב, דרך מתן תורה וכן הלאה וכן הלאה. זו המגמה בסופו של דבר. אי אפשר לעצור במולקולות. אי אפשר. זה שלב מאוד ראשוני. אבל מנוע החיפוש זה צלם אלוקים שבאדם. הנפש לא תמלא, כי היא מן העליונים. וכל מה שתיתן לה מההבנות העולם הזה יהיות, היא לא תסתפק. בשבילה זה רק מבוא, דמבוא, דמבוא, דמבוא. אנחנו לא יכולים להסתפק בהסברים סוציולוגיים לבעיות שבין אדם לחברו. עד שלא נרד לעומק ההבנה המוסרית אמונית לתופעות החברתיות, עד שלא נבין את דבר השם בתוך התופעות האלו, לא נדע מנוחה ולא נוכל השקט. זו הנחת היסוד בכל עבודת המודעות. לכן אנחנו מדברים על כך שבהתבוננות שלנו על מאורעות המציאות, יש בנו ציפייה עמוקה להיפגש עם דבר השם בתוך המאורעות. לא פחות מזה, עם דבר השם היותר גבוה, עם הרמיזות המוסריות שלו, עם דבר השם במובן של איך אנחנו מתקדשים מהמאורעות האלו. לא רק איך אנחנו מסיקים מסקנות מדעיות שעוזרות לנו לבנות חללית ומכונית. זה לא מספיק לנו, למרות שהידיעות האלו יכולות להביא לנו הישגים מדעיים נפלאים. אנחנו מצפים שבאמצעות המפגש עם המאורעות נוכל להיות אנשים מוסריים יותר. את הרמיזות האלוקיות המוסריות, לדעת את דרכיו, איך 13 המידות שלו, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקי. איך המידות האלוקיות מופיעות בסכסוך שיש לי איתך. זה השאלה אחת. המודע האמיתי הוא תמיד שואל שאלה אחת. מה השם רוצה ממני באירוע הזה? צדיק באמונתו יחיה. זה שיא המודעות. שיא המודעות זה עמדו ואשמע מה יאמר השם. מה השם אומר על האירוע הזה? שוב, אני לא פוסל את המסקנות המדעיות. ודאי שגם את זה השם רוצה, שנסיק את המסקנות המדעיות ונטיב את חיינו. אבל זה לא סוף דבר השם. הוא רוצה שיהיה לנו שולחן נאה. הוא רוצה שיהיה לנו רכב נאה. אבל למה? למה? אני זוכר משחק מאוד מוזר שהיה לנו בילדותינו. כי מדומני, אני נולדתי בקיבוץ, ושם גם גדלתי והתחנכתי. ואני זוכר משחק שהיה לנו בכיתה ה' או ו'. כי מדומני שאחד מהאורחים הקבועים שהיו באים אלינו בתקופות החופש, הגדול בעיקר, הביא את המשחק הזה מהעיר. אבל המשחק היה משחק מאוד מאוד מוזר, ונורא אהבתי אותו. ולא רק אני, אבל נראה לי שאהבתי אותו יותר מכל הילדים. המשחק הזה, היו לו כללים מאוד פשוטים. למשל, אם אתה לוקח כוס מים, מתחיל לשתות, החבר, יש לו אפשרות לשאול אותך, למה אתה שותה? למה אתה שותה? למה אתה שותה? כי אני צמא. ואז הוא שואל אותך, למה אתה צמא? אני צמא כי לא שתיתי הרבה שעות. אבל למה אתה בכל זאת שותה? כי הגוף צריך מים. ולמה הגוף צריך מים? כי אם לא תיתן לו מים, הוא ימות. נו, ואם הוא ימות, אז למה? אז מה הבעיה? ומי ששואל הרבה, כמה שיותר שאלות, כן? אם הצלחת לענות על השאלות שהוא שאל, ניצחת. אם נתקעת בתשובות, הפסדת. מאוד מאוד מעניין. השאלות, בעצם השואל חתר להעמיד אותך בפני שאלת השאלות. זה הלמה הראשוני ביותר. אגב, היינו נתקעים בשלב מאוד מאוד מוקדם של סדר השאלות. למה אתה שותה? כי אני צמא. כן? למה אתה צמא? זה חוק בגוף שהוא צמא. למה זה חוק בגוף? כי הגוף רוצה לחיות. למה הגוף רוצה לחיות? אפ, נתקעים. אבל תראו, המשחק הזה כשלעצמו מעיד על כך שיש איזשהו צורך בסיסי וכמאי לשאול את הלמה. ולמה לשאול את הלמה? כי האדם חותר להגיע לתשובת התשובות. בראשית ברא אלוקים. לא תמיד אנחנו מודעים שלשם אנחנו חותרים. לא תמיד. אבל לא תהיה לאדם מנוחה עד שהוא לא יעמוד מול הנבואה, מול דבר השם, מול הידיעה הברורה מה השם רוצה. עמדו ואשמע מה יאמר השם. זו הכמיהה. זו הכמיהה. כפי שהרב קוק אומר בזירעונים, בספר אורות, אין האדם יכול למצוא מנוחה אלא ברוח, ברוח אלוקים. רק שם אפשר למצוא את המנוחה. רק בקשר הישיר הזה עם דבר השם. וזה התורה בעצם. לכן התורה נקראת מקרא. למה היא נקראת מקרא התורה? למה החומש נקרא גם מקרא? כי השם קורא לנו דרך החומש. כל פסוק בתורה זה קריאה אלוקית. השם קורא לנו להידמות לו, ללכת בדרכיו, להבין את פסגת רצונו. אין בתורה פיזיקה ולא מתמטיקה. את זה הוא ישיר לשכל האנושי. התורה היא כולה הבניין על גבי תורת הטבע, על גבי המדע. עם כל ההישגים של המדע, זה לא שווה כלום אם אנחנו לא מבינים למה. למה אתה בונה שולחן? למה אתה בונה מטוס? למה אתה בונה חללית? למה אתה אוכל? למה אתה שותה? התורה היא הלמה היותר עליון ויותר גבוה. התורה היא המודעות היותר גבוהה, שמסתמכת על כך שהאדם נברא בצלם. ומכיוון שהוא נברא בצלם, יש לו תחנת קליטה שיכולה לקלוט את השידורים האלוקיים האלו. מקרא. מקרא. אנחנו נעבור לשאלה השנייה. בבקשה, חי. השאלה היא הרבה פעמים, גם אם אדם רוצה, שאלה שנשאלה, גם אם אדם רוצה לזהות את דבר השם אליו בתוך מאורעות החיים, לא תמיד הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. מה השם רוצה ממני במצב הזה והזה? כן? מה הוא רוצה ממני? מה הוא רוצה ממני באובדן הכרטיסייה? מה הוא רוצה ממני בהחמצה ופספוס של הרכבת? מה הוא רוצה ממני בגירושין? מה הוא רוצה ממני חס ושלום במחלה? מה הוא רוצה ממני? זו השאלה שנשאלה בעצם. על זה צריך להרחיב, כן? ואנחנו גם נעסוק בזה בפעמים הבאות. אבל אחד מנקודות המוצא להתמצאות, להתמצאות ברמיזות אלוקיות, אחד מכללי היסוד זה שהאדם עצמו יהיה בעל שאיפה מוסרית. אם המדען בא ללמוד על החומר לא מתוך שאיפה מוסרית, הוא לא יגיע לאמונה מתוך התגלית של הקווארקים. אם האדם הוא בעל נטייה מוסרית, הוא יכול להגיע למסקנה אמונית מהתגלית המדעית. יותר פשוט, יותר פשוט, הרבה יותר פשוט. רק אם אדם, למשל, רוצה לעבוד על מידת הכעס שלו, תחשבו על זה. אדם מאוד רוצה לעבוד על מידת הכעס, רוצה לעבוד על עין טובה, רוצה לעבוד על צניעות. אדם שרוצה לעבוד על צניעות ויתקל פתאום במקרה של חוסר צניעות, מה הוא יסיק מזה? מה הוא יסיק מהתקרית הזאת? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? להתחזק יותר בצניעות. לעשות לעצמו גדרים. להראות לו שעדיין הוא חלש בעניין. אדם שעובד על מידת הגאווה, ועכשיו הוא לומד בחברותה עם חברו. והחבר פתאום אומר לו, אתה לא מבין. אני מבין יותר טוב ממך. אם אתה עובד על גאווה, איך תפרש את האירוע הזה? איך תפרש את האירוע הזה? כהזדמנות?
להתפתח.
להתפתח. כהזדמנות להיות קשוב. לא להגיב מיד. לא להשיב בגאווה על גאווה. או לא להשיב על גאווה בגאווה. רגע, רגע. אני עובד על מידת הגאווה. אם עכשיו אני אגיב לחברי, כמו שהגבתי עד היום, הגאווה עוד תתפח בי. ותגדל אלפי מונים. אבל אם אני רגיש לגאוותי ואני רוצה לעבוד עליה, אירוע מן הסוג הזה יכול להביא אותי למסקנות מוסריות מרחיקות לכת שיקדמו אותי. אבל אם אני לא עובד על הגאווה, אני לא מודע לה אפילו, ודאי שאני אשיב מלחמה שערה במצב כזה. והרבה פעמים לצערנו זה צורת השיח של האדם המצוי. האדם המצוי לא מבין בכלל למה הוא נרמז בתוך סבכי המאורעות של היומיום. האדם המצוי לא בא למאורעות האלו מתוך רצון עמוק של שיפור. לכן הוא מגיב אליהם בצורה מקרית. הוא שולף מן המותן בצורה אקראית. זה לא מכוון לרצון אלוקי בכלל. למדנו שהיכולת לפרש בצורה נכונה את המאורעות או לפגוש את השם בתוך המאורעות, זה רק מתוך שייכות לאיזה סדר עבודה מוסרי פנימי. ואגב, אם יש לי סדר פנימי, אין חשיבות לשאלה האם באמת זה היה רצון השם. זה בכלל לא משנה. כי השם מדבר אלינו בצורה סובייקטיבית. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אל כל בן ובן הוא מדבר לפי מדרגתו. ואם אני זכיתי לתת פרשנות ערכית לאירוע מסוים, זה האמת שלי כרגע. יכול להיות ששנה הבאה אני אתן פרשנות אחרת לחלוטין. ואז השם ידבר איתי לפי מדרגתי בעוד שנה. זה הכלל. זה הכלל. האם התשובה מובנת לשאלה הזו? האם זה מובן? אבל שוב, יש פה תנאי מאוד חמור. כדי שנוכל באמת לפעול על פי המודל שאמרתי כעת, אני חייב להיות שייך לעבודה מסוימת. ולא מספיק רק לדעת באופן שכלי שאני צריך לעבוד על משהו, ואפילו לא מספיק איזו הסכמה רופסת, כללית. אני צריך להיות ממוקד מאוד בתיקון הזה. התיקון הזה מבחינתי צריך להיות גולת הכותרת, כן? של רצונותיי. אני צריך להרגיש שהתיקון הזה הוא נוכח במהלך רוב שעות היום, הרצון בתיקון הזה. אם התיקון הזה או אם הרצון הזה הוא רופס, כן? הוא לא ברור לי, הוא לא מצויר כהלכה, הוא לא יוכל להיות פרשן של המאורע. דברים אחרים יפרשו. רצונות אחרים שחזקים מהרצון הזה, הם יפרשו את המאורעות. ושימו לב שבדרך כלל במהלך היום יום, כשאנחנו באים לפרש מאורעות, הפרשנות היא לפי הפרשן. ויש שעות שהפרשן הוא רצון מוסרי חזק, ואז אני רואה שאני מצליח להפיק תועלת מהאירוע, תועלת מוסרית. ולפעמים הפרשן הוא כעס, גאווה, כן? או דברים כאלו. ואז, בהתאם לזה, המאורעות מתפרשים. אנחנו צריכים להגיע למצב שבו הפרשן החיובי, הפרשן בקודש, הפרשן של כל ישראל האמיתי, הפרשנות הנשמתית, היא יותר נוכחת במהלך היום. במצבנו היום, יש לנו לפעמים 5 דקות כאלה ביום, וברוך השם, אתם יודעים מה? בשביל 5 דקות של פרשנות כל ישראלית, פרשנות נשמתית, שווה כבר לקום בבוקר. אבל זה מאוד מאוד קשור בפרשן הדומיננטי שבתוכנו. זה מאוד מאוד קשור בזה. כן. אני חושב שבהבנה של העניין שאמרתי כעת, אפשר לתת תשובות להרבה מבוכות במהלך היום, להרבה שאלות שעולות בסוגיית המודעות, על פי העיקרון שהתווינו כאן. כן? מי הוא הפרשן? אם כן, נוכל כבר להגיד, בלי התנצלות ובפשטות, כדי שנוכל לחוש באמת קרבה אמיתית לשם יתברך, כדי שנוכל לפגוש אותו על דרכנו, כדי שנוכל לפגוש אותו בהמון המון המאורעות של היום-יום, אנחנו צריכים להיות דרוכים. דרוכים. מה זאת אומרת דרוכים? עכשיו אתה עולה ללמוד עם החברותה שלך, אתה צריך להיות דרוך, כי במפגש עם החברותה התעוררו שם אנרגיות לא פשוטות. מעצם ההסתכלות על פניו, מהרגע שהוא יפתח את פיו ויגיד את דעתו, תזכור, הולכות שם עכשיו לרוץ אנרגיות לא פשוטות. הן יכולות ללבות בך כעס, קנאה, תחרותיות, גאווה, שתלטנות, זהירות. הוזהרת. אם אתה תבוא לסטנדר, אם אתה תבוא לשולחן המשותף שלכם, מבלי לעורר בתוכך את סדר היום המוסרי, אם אתה תבוא בלי הכנה, בלי הידיעה, שאתה רוצה להתקדם, להתפתח מבחינה מוסרית, יכול להיות שמקץ שעת לימוד, אתה תצא מהלימוד הזה אדם פחות טוב, יותר קנאי, יותר שונא, יותר צר עין. זה בעיה. אבל אם אתה תלך לשולחן הזה, עם באמת רצון כנה, רצון כנה, להתקדם מבחינה מוסרית, אחרי שעת לימוד, אתה תרגיש הרבה יותר גיבור מבחינה מוסרית. אתה תרגיש בעל מידות, יותר מאופק, יותר סבלני, יותר בעל עין טובה. לא השתלטת במהלך השעה ולו פעם אחת. היית קשוב, כיבדת את דעת חברך. גם אם חלקת עליו, ידעת להביע את דעתך, לא בצורה מתפרצת. אמרת לו פשוט, שמעתי אותך. אתה יודע מה? אמרת דברים נפלאים, אבל בדבר מסוים אני חושב טיפ-טיפה אחרת ממך. והייתי רוצה להגיד את דעתי האחרת. אתה מוכן להקשיב? פלאי פלאים. קנית מידת ענווה אפילו, אם תרצה. במובן מסוים, חשת מידת ענווה. זה סימן טוב לבאות. אבל אם לא תבוא מוכן לשולחן, אתה יכול לצאת מהשעה הזו פרא אדם. מקולקל יותר במידותיך, מאשר היית אפילו לפני המפגש. כן? השגת טיפת ענווה. טיפת עין טובה. פגשת את השם התברך, זה המשמעות. התעבר בך איזשהו פיסה, איזשהו קורטוב של האינסוף האלוקי. מה הוא רחום? אף אתה היית רחום בשעה הקרובה, האחרונה. מה הוא חנון? אף אתה היית חנון בשעה האחרונה. אתה יותר קרוב אל השם התברך. ואני קרבת אלוקים. לי טוב. אבל זו ההחלטה שכל אחד צריך לקבל. מי שרוצה לחוש קרבה אמיתית לשם יתברך, צריך לדעת, צריך להיות מוכן להשקיע ולהקריב מאמצים בלתי נלאים. החלפת עין. את העין הגשמית לסלק הצידה, ולתת לעין הרוחנית, למבט היותר ערכי, למבט היותר מוסרי, לתפוס את מקומה של העין הגשמית, ואז אפשר להיפגש עם השם יתברך, ואני קרבת אלוקים. לי טוב. תהיה מדען אטום, ואל תהיה מדען אטום. כל טוב, ולהתראות.